בעמוד קלב, אבל נשאלה כאן שאלה. יש מלא אורות שם. אבל נשאלה כאן שאלה לגבי השיעור הקודם. כן. כאן בסוף עמוד קלב הרב כותב, הסבלנות עתידה, הסבלנות, כלומר הסובלנות, עתידה להתפשט. כן. אז מה עם כל ההלכות שצריך להשמיד עבודה זרה וכו' וכו'. כאן לא מדובר על לגיטימציה של עבודה זרה. מדובר על העלאת ניצוצות הקודש שנמצאים שם. זאת אומרת, זאת אסטרטגיה אחרת של מלחמה. למשל, אם יש כנסייה, מותר להיכנס לכנסייה או אסור? אסור. עכשיו, אם באים נוצרים ומחליטים שהמקום הזה הוא כבר לא כנסייה, מותר להיכנס או לא? מותר, נכון? כלומר, יש, אם עובד עבודה זרה, מבטל עבודה זרה, אז זה כבר לא עבודה זרה. ברור? כלומר, זאת דרך לחימה אחרת. יש שתי אפשרויות, אם כן, להשמיד כנסייה, או לפוצץ אותה, או שנוצרים יבטלו אותה. יש נופנים. אין פה ויתור לרע. יש דרך, איזו אסטרטגיה אחרת. עכשיו, מה שהרב הסביר גם, זה שבדורות קדמונים אי אפשר היה לנקוט בדרך כזאת, מפני שהיה הרבה תומעה בעולם. אבל בכל מקום שבו אנחנו רואים איזושהי עדייה שהתומעה פחות רפוצה, אז אפשר כבר לעבור לשלבים של הסובלנות. כמו שלמשל הגמרא אומרת, עובדי כוכבים שבחוץ על הארץ לאו עובדי כוכבים הם, אלא מנהג אבותיהם לידיהם. כלומר, כשרואים שעובדי עבודה זרה ממשיכים רק כי זה הרגל, כבר לא מבינים מה שזה אומר, זה סתם רגילים ללכת לכנסייה, אז זה כבר עובד עבודה זרה עדיין, אבל אפשר יותר להתמודד איתה בדרכי סובלנות. גם עם המוסלמים, כן? המוסלמים, אנחנו לא רוצים לסגור מסגדים. אנחנו רוצים לשנות כמה דברים. רוצים הרבית. רוצים הרבית במסגדים. אבל אין לנו במישור התיאולוגי, הטהור, מחלוקת עם האסלאם. זה הרמב״ם כותב באיגרתו המפורסמת לרבי עובדיה הגר, שהייחוד שבו מייחדים הישמעאלים את האלוה הוא ייחוד אמיתי. כמו אומר, אין אצלם עבודה זרה יותר. עכשיו הוא אומר, יש בהם שרידים של עבודה זרה, יש לנו ויכוח חריף וזה, אז משהו אחר. זה סובלנות. זה תופעות, תופעות כמו האסלאם לא יכלו להיות לפני 3,000 שנה. מי יכל לחשוב על זה? על אומה שלמה שלא מאמינה בעבודה זרה ולא עובדת עבודה זרה.
אז רגע, מי שעושה דברים
בתוך מה?
הרגל.
זה עדיין עבודה זרה, אבל זה פחות חריף. זאת אומרת, אפשר להתמודד איתו או לשכנע אותו בדרכים פחות אלימות. עובדי עבודה זרה הכנענים הקדמונים, אין מה לעשות, זה שחיתות, זה נורא וזה חזק גם, כי הם מבינים את מה שהם עושים. יש מקורים, וגם מבינים את החוכמה שמאחורי הדברים. כן? אבל עבודה זרה של היום זה כמו מועדון. כן? יש אדם שהמועדון שלו זה עבודה זרה, יש אדם שהמועדון שלו זה הבריכה העירונית, אז זה לא, זה כבר פחות חמור. באמריקה למשל זה כבר מאוד נחלש. רוב הנוצרים באמריקה אינם, גם הקתוליות, גם הפרוטסטנטיות, הם אינם יודעים במה מדובר כל כך. כן, אבל נכון, הם חזקים, הם עצמם, אבל הם לא מהווים גורם כל כך חשוב בחברות. משהו השתנה. כן.
עבודה זרה, אם לעומק, זה בעצם שקר.
נכון.
זה שקר על הבריאה.
נכון.
אז באסלאם יש שקר יסודי, זאת אומרת שם הרבה שקרים, למשל עקידת ישמעאל במקום
זה שקר גס, זה השקר בהידיעה, כן? יש אפילו ביטוי בערבית, קדביהי חיירהי, כלומר שקרו זה יופיו, כן? ובספרות הערבית, ככל שהסופר מצליח יותר לשקר, זה סופר יותר טוב.
זאת אומרת שזה קרוב מאוד לעבודה זרה, אולי לא בהכרזות.
לכן אנחנו לא מתפשרים עם האסלאם, אנחנו לא מתפשרים. רק שדרך הטיפול יותר קלה מאשר עם עבודה זרה למולך. יותר קל, כן? עבודה זרה למולך אתה לא יכול לסבול אפילו רגע אחד. אחד לוקח תינוק, מקריב אותו על המזבח. איך אפשר בכלל לעמוד בו? אחד מאמין בשקרים שהייתה עקידת ישמעאל וזה, אתה יכול לחכות 5 דקות. יש משהו אחר.
אבל יחס היהדות אל נוצרות הרבה יותר בלתי מתפשר מאשר יחס לאסלאם, נכון? באסלאם?
בהלכה, בהלכה. במישור הרוחני זה הפוך.
כלומר, מבחינה הלכתית, האסלאם פחות חמור מהנצרות. מבחינה ערכית, הוא יותר חמור. משום שהנצרות מכירה בתנ"ך. כלומר, היא לא כופרת במשמעות של הזהות ישראל. הנצרות אינה כופרת במשמעות החיובית של הזהות ישראל. יש רק ויכוח מי הוא ישראל, אם זה הם או אנחנו. מה שאין כן באסלאם, יש דחייה של כל של כל הזהות הזאת. התנ"ך מזויף בעיניהם. לכן זה יותר חמור. לכן הרמב״ם כותב, מותר להתווכח עם נוצרים בענייני אמונה, ולא עם מוסלמים.
הרי אין ספק שאדם כמו מוחמד,
הם משוגע, אפילפטי.
הוא משוגע, אבל בכל זאת זה שהוא הביא לעולם דת שמשכה מיליונים ערבים, מאות מיליונים, מיליארדים אולי, במשך ההיסטוריה של אנשים. זה לא בלי מתערות השם, כמו שההשכה הייתה לו, אין ספק.
הרמב״ם אומר שזה הצעת השם.
האם הייתה השראה, איזה סוג השראה, זה של האחר, אבל זה עצת השם.
זה רוצה אותי לשאול, האם הקוראן הוא לא היה אנלפבית, הוא לא ידע קרוא אותו, כן, הוא וקראתי, אני לא קראתי קוראן רק בתרגום, כן, אבל במקור אומרים שזה יצירה גאונית.
כן, זה נכון, לא יודע, גאונית,
ככה אני קראתי.
אני לא התרשמתי ככה.
אני
לא קראתי בערבית, אחי קרא בערבית, אבל לא מתרשמים שיש מבחינת החוכמה תוכן כל כך גדול. התוכן היחיד שבעצם מומד מאחורי כל הקוראן זה שיש רק אל אחד. זה דבר שידעו אותו לפני זה. כל השאר זה מדרש. זה מדרשים. רואים שבמקה...
איך בן אדם יכול למשוך אליו, לרעיונות שלו, ממיליאר...
כי הוא עמד על הנפש של הערבים, כן? הוא היה הביטוי של הנשמה הכללית שלהם. זה הוא תפס. עכשיו, זה ברור שיש סייעתא דשמיא בזה. בוודאי שיש לו סייעתא דשמיא. האם יש לו גם השראה בפנת רוח הקודש, משהו כזה? אני מסופק מאוד. מה שמעניין זה שהם, כשמתארים מי לימד למוחמד את הקוראן, הם אומרים למלאך גבריאל. הם לא אומרים האלוהים. זאת אומרת, המלאך גבריאל זה אחד מן המלאכים שבמרכבה. זה צד מידת הדין. זאת אומרת, הם בעצמם אומרים שהם לקחו כדגם את אחת מההנהגות של הבורא, את מידת הדין שלו. המלאך גבריאל.
לכן כשלוקחים צד אחד זה
קרוב לעבודה זרה,
זה כבר בזה יש שקל, משום שזה כאילו מגדיל את המציאות.
בדיוק, נכון. זה גם הרב קוק אומר אחר כך באורות ישראל, כשנדבר על האסלאם, הוא אומר שזה מה שמקרב את האסלאם לעבודה זרה.
אז זה רק צד אחד.
כן, צד אחד בלבד. זה מה שלמדנו לפני כן במערל, רק יראה זה כבר לא ישראל, זה אסלאם. למשל, מעניין, איך אומרים, בתחילת, כמעט כל סורה בקוראן, עכשיו, כל סורה, כתוב בסם אללה הרחמן והרחים, כן? בשם האל, הרחמן והרחום. ואז באים דברי מוחמד. וזה מעניין, איך, למה צריך כל הזמן להזכיר שהאלוה הוא רחום וחנון? כי מה שמוחמד אומר אחר כך זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, מי שהיהודים לימדו אותנו שהוא רחמן ורחום, בא ללמד את הערבים עכשיו את מידת הדין.
יכול להיות שהתכונה הזאת נובעת מזה שהם מבינים רק כוח, זאת אומרת רק פחד, וזה שפה יחידה שהם...
כי הם עם שגדל במדבר. זה מעניין מאוד שכשמסתכלים על מהו המרחב הגיאוגרפי שבו התפשט האסלאם. לא, הרבה יותר.
לא, אבל
זה כמעט זהה עם רצועת המדבריות של אסיה אפריקה. כן, זה עוד מדבר.
אבל פרח משהו?
כן, כן, ודאי. זה לא מדברי, זה צחיח. יש מה שנקרא אצל אנשי הגיאוגרפיה, הם קוראים לזה האלכסון הצחיח. יש אלכסון צחיח שמתחיל מסנגל ומסתיים במונגוליה, כן, במדבר גובי. ודווקא בכל האזורים האלה נמצא האסלאם.
אינדונזיה
זה יוצא דופן? כן, יוצא דופן, אינדונזיה זה יוצא דופן.
ואיך מסבירים את זה?
אפריקה, ודאי.
רוסיה, כן, רוסיה גם כן.
זה דבר.
חוץ מקפטל. אבל איך להסביר את זה שזה דווקא צפיחות?
כי בצפיחות, במקום צחייה, רואים את שלטון הבורא ואת הפסיעות הנברא.
מה עם הים?
מה?
בים,
יושבי הים הם לא מוסלמים לפי זיכרוני עדיין.
אה, זה לא מוסלמים?
אה, אתה מדבר שגם בים רואים את זה? כן, אבל אין בני אדם בים. כן, זה קיצוני. טוב, איפה
היא?
עמוד קוף למד ב'. נשמת הלאומיות לגופה. טוב, הנושא כאן זה היחס בין אידיאל למעשה. זאת אומרת, למשל, יש אדם שיש לו רעיון, אידיאל גדול, כותב על זה ספר, אחר כך הוא מקים מפלגה שהמצע שלה זה הספר שלו, ואז המפלגה צריכה בשביל זה מזכירה ופקס ועסקנים, מנגנון, בקיסו. ואז רואים שכל האידיאלים הגדולים נתקלים בקשיים של אפרוריות ואפוריות של החיים. זה היחס בין נשמת הדברים לבין גוף הדברים, וזה מדכא את הלב לראות שדברים גדולים נתקלים בקשיים מטופשים של מכשולים קטנים שבחיים. כמו כן גם הרב כאן מדבר על נשמת הלאומיות לגופה. למעשה, כשאנחנו רואים לאומיות יהודית, אנחנו רואים הרבה זבל, אבל הרעיון הלאומי הוא רעיון כזה. זאת אומרת הרב, אל תתייאש, זה צריך להיות כך. זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שאידיאלים יבואו לידי ביטוי בעולם. הוא ברא מלכתחילה עולם שבו האידיאלים אינם באים לידי השלמה מוחלטת. אין זה ביטוי של הרב באיזשהו מקום, למציאות אין כנפיים כמו לדמיון. הדמיון יש לו כנפיים, מיד אני חושב על משהו. מציאות אין כנפיים. יש תמיד איזשהו פער, כן? זה משהו, בספר בראשית זה המושג של בריאה לעומת עשייה. קדוש ברוך הוא ברא, איך שהוא ברא זה מצוין, אבל לעשות יש בעיה. למשל הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, לא הצליח, ויברא. העשייה עוד לא נגמרה. מה? לברוא זה הכוונה לתכנן איך שהוא יהיה, איך שהוא צריך להיות. זה קל מאוד. לעשות זה להצליח את זה. והאדם כנראה עוד לא הצליח לגמרי להיעשות. הוא הולך ונעשה. זה מה שמסביר את ההתפתחות התרבותית. שהאדם הולך ומשתנה. טוב, קוף למד ב', הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידאל המופשט של מגמת הכל, שזה כמובן דבר יפה, קדוש ברוך הוא יש לו תוכניות, יש מגמת הכל, הכל יהיה טוב, אורו של משיח וזה, ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. רואים, פותחים את העיתון, אז רואים יש הממשלה, יש האופוזיציה, מתנחלים, גויים. אסור לפתוח עיתון בימים האלה במיוחד, כן? יש אם כן איזה הפסק בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ברום גובה חייו הרוחניים ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. זה אגב המושג של ריתחא דאורייתא. הגמרא אומרת, אם אתה רואה תלמיד חכם שרותח, כועס, הייצובה מדרבנן ברתח.
רתח זה רק כועס?
רתח זה כועס.
סתם בוער?
לא, רתח זה כועס. אומרת הגמרא, אל תדאג, אורייתא הוא דרתח בו. כלומר, זה התורה שבוערת בקרבו. מה פירוש הדבר? עכשיו, הביטוי שמה זה לא תלמיד חכם, אלא צורבה מדרבנן. אדם שמתחבר עם החכמים. מסביר רבי נחמן מברסלב, יש תלמידי חכמים וצדיקים שנראים כאויבי העולם, ויש כאלה שנראים נחמדים ונוחים, אין בעיה איתם. אז מאיפה זה בא? אותם האנשים הרותחים. אז הוא אומר, זה פשוט, הם השיגו דברים עליונים, אבל זה עוד לא ירד למציאות, והם עוד לא הפנימו את זה, והם מרגישים את הפער שיש בין האידיאל לבין המעשה, לכן זה רותח בקרבה.
האם יש אדם שלא לא מרגיש כמה הוא רחוק מאידיאל וכמה אולם רחוק?
לא, יש כאלה, יש אצלם האידיאל בידי ביטוי מושלם. זאת אומרת, מה זאת אומרת הוא משלם? הוא השלים עם חסרונותיו, הוא עשה שלום עם עצמו, ולכן הוא יכול לפעול מתוך מדרגתו.
או שהוא מנסה
ליישם, שהוא מצליח ליישם, כן? זה אדם שלום.
אני חושב שהוא עוד מוכן לקבל או מסוגל להבין שבאדם שהוא מבין שיש תהליך, אז תהליך הזה, זה באדם לא יכול אחרי לידה מיד,
אז הוא מקבל את זה באהבה. יש, אז הוא מקבל באהבה את התהליך,
אבל שהוא משלים עם
לא.
החסר,
הוא יודע שכדי להתקדם הוא צריך להשלים עם החסר, ואז הוא מתקדם. אם אני לא יודע מי אני לא יכול להתקדם. אז קודם כל אני צריך לדעת מי אני, מה הגבולות שלי. אחרי שקיבלתי את זה, אני יכול להתקדם, לפעול על פי זה. זה בין הלל לשמי, כן? שמי אידיאליסט, לכן הוא גם מחמיר, הוא תובע הרבה מן המציאות, שהארץ תעלה עד השמיים. הלל אומר לו לא, שהשמיים ירדו לאט לאט, ובינתיים פה בארץ אנחנו מכינים. כן, לכן הלל הוא נוח, ושמי הוא קפדן. עכשיו, טוב, מחלוקת הלל ושמי ורבי שמעון בר יוחאי שאמר תמהני, אם לא ההבדל הדרגאי הזה. עכשיו הרב מסביר למה זה צריך להיות כך. עד עכשיו זה עובדה, יש תמיד הבדל בין האידאל לבין המציאות, אבל למה זה כך? אם לא ההבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מטשטשת, ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה, חוקים וגבולים לא היו נשמרים, תכונות קבועות וערכים מגבילים המייזים עולם ומלואו לא היו עומדים. בינתיים עוד לא עוסקים זה, מה? זאת אומרת, יש אידאל בסדר, אבל אל תזעזע את העולם, כן? זה כמו אליהו הנביא. אליהו הנביא דרש מיד לפתור את כל הבעיות, אז אתה תהרוס את העולם ככה. זה נכון, המצב של עם ישראל חמור מאוד, הם עובדי הבעל וזה, אבל השיטות שלך אליהו שיטות שלא מתאימות לעולם. אם לא היה הבדל הדרגאי בין האידאל לבין המעשה, הייתה צורת המעשה כולה מתשתשת, אי אפשר היה לעבוד. למה? למשל, צריך עכשיו לטלפן לעסקן ציבורי זה כדי שישיג לנו אולם בשביל החוג בית לקראת הבחירות. תגובה, צריך לראות את האידאל הגדול של עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. אז מה המשמעות של הטלפון שלי? שום משמעות אין לזה. בכל מקרה אור הגאולה הולך ומתקדם ומתפשט. לא, אתה צריך לרגע לשכוח את זה, אתה צריך לשכוח קצת שאנחנו עסוקים בדבר גדול, ותזכור שאתה צריך לשלם את חשבון הטלפון. מה? נכון, אז אם אדם יהיה מואר באור יותר מדי גדול, יישברו לו הכלים. לכן צריך, יש מין הגנה, ריבונו של עולם מסתיר מאיתנו את אורו הגדול, גורם לנו לשכוח אידיאלים כדי לעסוק בעבודה אפורה יומיומית, וזה מה שמציל אותנו מן הזעזוע. זה כמו ריפוי בעיסוק, נו.
מעמד הר סיני היה עבד
היה מסוכן מאוד, מעמד הר סיני פרחה נשמתם, אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי לאנשים חיים או לאנשים מתים?
עובדה שזה כל כך חשוב שרוצים שכל בן אדם יראה כאילו שהוא
כבר אמר. זה נכון, אבל כל אדם צריך לחזור לזה אחר כך בכוחות עצמו. מי קיבל את התורה בהר סיני? הנשמות שלנו, הגופים שלנו, זה יותר גרוע מהשואה. כל עם ישראל אז מת. כתוב פרחה נשמתם. מה זה פרחה נשמתם בעברית מודרנית? מתו. ברור שזה השאלה. אבל זאת אומרת שמי שאותו חלק של הזהות שלנו ששייך לתורה שנשמה בהר סיני, זה החלק הנשמתי שלנו. אבל במודעות שלנו זה לא נמצא. זה נמצא עמוק עמוק בזיכרון התת מודע. נכון, נו, ואחר כך שהנשמה חזרה לגופים, זכרו? זכרו או לא זכרו? לא זכרו. ולכן מיד אחרי מעמד הר סיני רוצים להרוג את משה ואת אהרון, ועושים את העגל, ועושים את המין, כאילו לא קרה כלום. כן? אותו דור שקיבל את התורה, זה גבוה מדי בשבילה.
לא
תחולה
כאילו שאנחנו עובדים עבודת פרק כל הזמן, אין משמעות
לחיי המעשה. לא? עד רבה, זה רקמת החיים שלנו. לא, זה מה שהיה אפשר לומר אם האידאל כל הזמן היה בראש. אם הייתי כל הזמן מודע למשמעות של מה שאנחנו עושים, אז אי אפשר היה לעשות. אתמול פגשתי אדם באיזו התנחלות, הסביר לי כל הזמן איך הפרויקט הבנייה היה ככה, איך הקבלן אפשר דבר כזה, הוסיפו תוספת, קצת תוספת, אז היה אפשר לעשות מרפסות לכולם, והיה אישור כזה מן המועצה, וזה השתעממתי והשתעממתי וזה. והוא דווקא מאוד התלהב מכל הפרטים, איזה בלטות שמו והכל וזה. אבל אלמלא הקטנות הזאת, אז ההתנחלות הזאת לא הייתה נבנית. כן?
אולי אפשר לדעת את זה אחר, כמו אברהם אבינו, קיבל הבטחה מהשם, ומה המציאות? רב בארץ, וכל הזמן הוא מסתובב, והבטיח שיהיה עם גדול, איפה עם גדול, אין לי בארץ כלל. זאת אומרת שכשבאדם נוהג כאילו אין שום נשים, באמונה זה חיבור עם השם.
כן, אבל הוא עשה משהו אברהם, הוא התאמץ.
אז גם אנחנו באפרוריות הזאת אנחנו צריכים לא לשכוח את הידיעה.
כן, אבל צריך גם קצת לשכוח כדי שנהיה מסוגלים. כלומר זה פה עניין של איזון, לא לשכוח לגמרי ולא לזכור יותר מדי. זה עבודה דיאלקטית, זה מה שאמרנו, השכחה מוחלטת, אז אין מה לעשות. לזכור יותר מדי אז גם כן לא עושים. צריך לבנות מדינה, בסדר, מה צריך לעשות? לבנות כבישים, בסדר, אני אבנה עכשיו 2 מטר כביש, צריך להשתדל. הרי זה סייעתא דשמיא, אחר כך עשיתי משהו, לא? עשיתי 2 מטר כביש, עכשיו תן לי ללמוד תורה, חוזר לבית המדרש. הריבונו של עולם מלא עושה את הכל, מה אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל? גם זה שעשיתי 2 מטר כביש, אני לא בטוח שזה היה בסדר כל כך, אולי צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא לגמרי. כשהאידאלים הנשגבים העומדים במצב התוהו בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה מתגבלים בגבול וגדר ידוע, מיד הם מתקדרים ויורדים לחפיון רוזם. מתקדרים כאן שחור, עשה יותר קודר. כן, המושג פה, יש מושגים שלקוחים פה מתורת הסוד וגם סתם מהתורה, כן? זה אותו הדבר. כן, כחומר ביד היוצר. מה זה התוהו? אומר רש"י, מה אומר רש"י על תוהו? בלשון תהייה. אדם תוהה, לא מצליח להגדיר את זה. זה יותר מדי אידאל. מה זה בוהו? מסביר הרמב"ן, בוהו קיבל צורה, בוהו. כלומר כשהדברים יורדים מן התוהו אל הבוהו, פתאום מנסים קודרים יותר. זה מושג שחוזר על עצמו בכמה מקומות ברב. למשל תסתכלו בעמוד קוף ה',
זה יישום?
כן, בוהו זה נתינת הצורה, נתינת הגבול. מה? זה מרחף, זה מרחף, ואחר כך זה יורד, יפה, נכון. קו תוהו ואבנה בוהו. זה פסוק בירמיהו. מה? קו תוהו, קו זה דבר מופשט. אבנה בו הוא, זה ממש, אבל זה כבר מוגבל. תזכלו בעמוד תקופה. מדבר הרב על תקופת יהושע בן נון והשופטים. הוא אומר, כבר היו שני המאורות הללו, כלומר האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, בלי להיכנס עכשיו למשמעות של המושגים האלה, משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם בריח בשמי עדן גם אלוהים. תרגום מקוצץ, פעם היה טוב. מתי? כשהכל היה אידיאלי. איפה זה היה? במדבר. במדבר הכל היה טוב. כי זה היה תיאורטי. המדבר זה מקום תיאורטי. מה קרה? נכנסו לארץ ישראל, בום, התחילו הבעיות. למה? אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. הנה עוד פעם אותו ביטוי. והיא פגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול, היחידים והציבוריים. הנקודה הקודרת. אתם רואים, ביטוי הזה חוזר גם פה. טוב, זה כבר אומר דורשני. אם הרב חוזר פעמיים על אותה מליצה, זה סימן שיש לו מקור למליצה. איפה זה? נעזור. שהזוהר אומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לראות את העולם, הוציא את הניצוץ הקודר, בוצינה בקדרנותה. יש כמה גרסאות, קרדינותה, אבל יש גם גרסה קדרנותה. הקדוש ברוך הוא הוציא ניצוץ, ניצוץ זה אור, והוא הוציא אותו ועשה ניצוץ קודר. זאת אומרת, משהו שמצמצם, שחור יותר. אבל יש אידיאל שבא לידי מעשה, התגבר, נעשה מצומצם. ניצוץ, איך הוא יכול להיות קודר? אז זהו, בתחילה ניצוץ, סוף הוא קודר. אבל גם כשהוא קודר הוא ניצוץ. נו, גם כשאנחנו
עושים... ניצוץ או נר?
מה?
בוצינה זה נר או ניצוץ?
בוצינה זה נר, צודק. בוצינה, כן, זה צודק. בוצינה זה קודרנית. הנר הקודר. טוב, יש כמה גרסות, יש כאלה שאומרים שצריך לגרוס למה קרדנותה, קרדינותה. קרדינותה הכוונה הנר הקשה. אותו דבר, קשה, קודר, אותו דבר. אם כן, אומר הרב, הם מקבלים, האידאלים האלה, יתרון, מתי מנחה?
10:05.
מקבלים יתרון מעשי, ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם. כלומר, דווקא לצמצם אידיאלים זה עוזר להיות מעשי. אבל התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם בגדרם המיוחד חדל מהם. כן? זה פחות זוהר. נצטמצמה האורה, יורדת היא לפעמים מאוד מחוסנה, ומגיעה עד מחשקים בצמצומה לצורך הערכת מהותה. כמו פעם מישהו אמר לי, הוא התעניין באידיאולוגיה הקיבוצית. אז הלך לבקר בקיבוצים. טוב, הלך לבקר בקיבוצים, התאכזב, אף אחד לא ידע להסביר לו בדיוק מה זה טוב קיבוץ, מה אמרו. אבל אמרו לו, תשמע, ההוא שם... מה?
מעשה אבותיהם מידו.
כן, אבל אמרו לו, תשמע, יש שם האידיאולוג של הקבוצה, שם הוא במפעל, לך לדבר איתו, הוא יודע מה זה הקיבוץ. הוא הלך, תמיד תסביר לנו את הקיבוץ, תשמע, ברמת התפוקה זה יותר יעיל, הוריד את הכל. רעיון היפה של שוויון וצדק חברתי וכו' וכו'. זה רעיון. לא להגיד מעשה, אתה מתחיל במספרים, בסטטיסטיקות וכו'. מאכזב, נכון? זה מה שאומר הרב כאן. נצטמצמה האורה, יורדת היא לפעמים מאוד מחוסנה, ומגיעה עד מחשקים בצמצומה לצורך הערכת מהות. נשארה עמם אז תעודתם. להביאם אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשי אחוז בהם אל אותה מדרגת הגובה והזיכוך ולאותה התרחבות הכמותית והאיכותית שהייתה להם להיותם עדיין בריקום עולמם הציור. כלומר, לפי הרב קוק, העולם זה פרבולה. אידיאל, מעשה, אידיאל. אבל האידיאל עבר דרך המעשה, דרך הזכות. עד עכשיו זה היה רעיון, והרעיון הזה הוא רעיון יפה, ריבונו של עולם מכיר את הרעיון, אבל האדם לא היה שותף לו, אז האדם צריך להקטין את האידאל כדי להיות שותף לו. לא, זה אידאל יותר עליון, הוא בהתחלה מנמיך אותו, ואחר כך כשחוזרים אל האידאל בתארתו, זה דרך המעשים. זאת אומרת, זה הזכות.
בראשית ברא אלוהים, תוהו ובוהו, ואחר כך ויהי עולם ויהי אור.
נכון.
האידאלים נשארים בקצוות למעלה.
אבל חוזרים לזה.
ירידה
לצורך עלייה. ירידה, כן, אבל התוספת שבירידה זה הזכות. הזכות של הנברא. עד עכשיו לא היה זכות לנברא. האידאל היה קיים, אבל בלי זכות של הנברא. עכשיו הנברא השתתף. אם כן, יש זכות.
עכשיו, איך
מיישמים
את
האידאל
של
הרמת
האידאל
דרך המעשה? עכשיו, יש לי שאלה
אחרת. יפה.
האידאל ירד למטה. יפה.
עכשיו, יש אידאל
להעביר
את האידאל דרך
המעשה ולהעביר את האידאל. דרך זכירת האידאל. כן. ואז כשאני בתור נברא, אני יודע שיש אידאל, ואני מיישם אותו על ידי כל מיני פלאות שאני צריך להתגבר על... אז זה כאילו שלי?
יפה, זה הופך להיות כאילו שלך. לכן מתנות טובות הקדוש ברוך הוא נותן אותן על ידי ייסורים, וזה הן טובות. כי אם אני מתייצר בשביל זה, אז זה חלק אינטגרלי שלי. אשר תייסרנו יחד. אבל אם הוא קיבל את זה סתם ככה במתנה, בסדר, אז כמו שזה בא, זה הולך. כן, השם נתן, השם נתן, לא התאמץ. זה ברכה, כן, זה ברכה. עד עכשיו קיבלת את הכל במתנה. ולכן ואתה אומר קניתי איש את השם, קניתי איש את השם
יחד עם השם.
נכון. סליחה? לא הבנתי כלום. בדיוק, רק שבדעת ובדעת, כיוון שלא הסברנו את הפסקה לא נכנסתי לזה, אבל זה בעצם מסביר
דרך הבלעדי, דרך הייסורים, אין דרך אחרת.
לא, יש שתי דרכים, או ייסורין או תורה. זאת אומרת, התורה זה גם דרך, אבל יותר סלולה. אם אדם לא רוצה דרך תורה, יש ייסורין.
ייסור
ותורה?
לא, זה ניגוד
לדברים. לא, זה עוד, זה עוד. תורה, ארץ ישראל, בעולם הבא.
וכולם נתנים בייסורין.
ייסורין, כן. אבל, שגם התורה, אתה אומר. כן. מי שעדיין אין לו תורה, זה דרך ייסורים. אבל זה מסביר, למשל, בתחילת בראשית כתוב, בראשית ברא אלוהים. מסביר עתי יקר, מעמיק בדברי רשי. אתם יודעים מה שרשי אומר על בראשית ברא אלוהים? בראשית זה שתי סוגי ראשית, או התורה או ישראל, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, בשביל ישראל או בשביל התורה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מסביר עתי יקר בתוך דברי רשי. שהכוונה, שהמטרה של הפסוק בא להסביר מהי מטרת הבריאה. המטרה זה להגיע לאלוהים. אבל איך מגיעים לאלוהים? אפשרות ראשונה דרך הבריאה. אבל זה קשה. עד שהאדם נפגש עם בורא העולם דרך העולם, יכול להיות שהוא יתקע באמצע ויהפוך להיות פנתאיסט. יחשוב את העולם כאלוהים. ולעולם לא יגיע לבורא העולם. אבל זה דרך ייסורים, כן. דרך אחרת, או דרך ישראל או דרך התורה. כלומר, אתה יכול או על ידי בית ראשית, או על ידי ברא, דרך הבריאה, להגיע לאלוהים. כן, שתי אפשרויות.
למה זה מה
שברא
חוץ לישראל?
כיום שניתן בעוד שיר השירים בישראל, מה זה קשור לעניין? כן. אהה. כדרך, מול הדרך הזאת. עדיף דרך ישראל. כן.
ואיך נורמד הפסוק, הדרך של ישראל?
שיר השירים. מה? בראשית. ראשית, זה ישראל. איך אומר ראשית? שישראל נקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל לשם, ראשית כבועתו. והתורה נקראת ראשית, שנקרא השם כנעני ראשית דרכו. כדי נפעליו מאז.
אז בעצם יש שלוש דרכים.
יפה.
יש
תורה.
יש ייסורים.
כן.
לרוב אנשים. כן. יש ישראל.
יש תורה. יפה. גם דרכים. בהתחלה אמרתי שתי דרכים, כי יש מחברים אחרים שחלקו את זה ככה. אבל מה, בכלי יקר באמת הוא מפרט. מה?
אז
או לתורה, כן. או לתורה. גם התורה נקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז.
מה הכוונה בישראל? לראיית ישראל בהיסטוריה?
כן, 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 כן. אתה רואה את ההיסטוריה של העם היהודי, וראו כל עמי הארץ.
אז זה רק בשביל גויים, זה לא בשביל, אנחנו לא יכולים לראות את עצמנו.
אלא אם כן גויים מלמדים אותנו את זה. זה משמעות של ספר הכוזרי. יש גוי שם שמדבר כל הזמן, כדי ללמד ליהודים מיהם.
אז יאמרו בגויים.
כן, בעצם. אז יאמרו בגויים. הייסורים כן, זה ברא. ברא זה דרך הבריאה. זה דרך הייסורים. אז מה עם ארבע? עוד כמה דקות, רק רגע. אבל התואר העליון, הצלחת דרכם זו תלויה בציוויון ההתגלמות. אם לא נתעבתה כל כך, ואם לא ירדה מעוז מרומה מרחק גדול יותר מדי, כן? אם לא שוכחים יותר מדי את האידאל, אז דרך התשובה העליונה פתוחה לפניה, ותוכל בביתך למצוא דרכים ונתיבות צלולות אשר ידריכו אותה אל מעלתה, אל מעלת הווייתה הנאצלת. כלומר, אם העסקנים לא יותר מדי גברו על האידאל, אבל גם אם כוח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדי, יכול להיות הפוך, שיותר מדי חושבים על האידאל, אז יוכל הכל להתפורר ולשוב לאפס על ידי תשוקת המרומים אשר תשוב לפעם בתוך הגבולים המוגדרים. למשל, יבואו אנשים אומרים, אני כל כך מאמין שמדינת ישראל זה גאולה, שאין לי כוח לצאת להפגנות. אני לא רואה צורך, אני כל כך מאמין שזה אור הגאולה שהולך וזורח, שאני לא רואה צורך בכלל להתעסק בעצירת הנסיגה וכדומה. אני לא רואה צורך. זה מה שאומר הרב כאן, זה מוגזם. כן? אז אם כוח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדי, אין לך כוח מעשי, אז יוכל הכל להתפורר ולשוב לאפס. איך? על ידי תשוקת המרומים. אתה יותר מדי עוסק באורות. טוב, לא נסגור את הספר. אשר תשוב לפעם בתוך הגבולים המוגדרים.
יום אחד בשבוע לא מגיעים.
מרוב אימוץ להתעלות אל מקורם הציורי, יוכלו האידאלים המוגלמים לאבד את כישרונם המעשי. אתה תחליש את גוש אמונים ואת העסקנים. אתה תגיד, מה, אתם לא למדתם מספיק תורה, מה אתם עושים, מה אתם יוצאים למעשה. כן, כפי שאיפהים שומעים גם. אנשים שאומרים, אתם עוסקים יותר מדי במעשה, תלמדו קצת יותר. אתה מחליש. משהו כולו נגד הבניין המסודר של תכסיסי ההגדרה. איך? שמה?
ויקנו למשה
נו
מי שכל הזמן דברים במשנת הזאת שאתה אמור נפלת את הספר ובניינים ארציים והאון שעוסק בשלום אדם על חברו
הוא קדוש השם. יפה, יפה מאוד. סיפור שלך?
לא, לא הבנתי.
ויקנו למשה במחנה ולאהרון קדוש השם. כלומר, עם ישראל עשה צרות למשה ולאהרון. משה היה עוסק ברוחניות ואהרון במעשה, כן? היה עושה שלום בין אדם לחברו. אז מה המבקרים אומרים? כלומר, הביקורת שבאה מעם ישראל, אומרים ויקנו למשה במחנה, אומרים למשה תרד מן העליונות, תתעסק במעשה, ולאהרון שעוסק במעשה אומרים תהיה קדוש השם, תתרחק. אם שאיפה זו בהתגברה משברת היא את ההגדרות, ובזה היא משימה תהום גדול מפסיק בין עצמיותם של האידיאלים ובין התגלמותם המוחשית בעולם המעשה וההגדרה המיוחד, מוכחת היא להתמעט. אז תראה באמת קצת לדחוק הצידה את האידיאלים ולעצור בפנימיותה את עיזוז חשקמה. במידה ובמשקל תשלח את קוויה אשר בכוח איתי יעשו את דרכם, יצחצחו את ההגדרות המגולמות ויבריקו ניצוצים פעם אחר פעם מאור המקורי המתרומם מאז, מהמגמה המופשטת, משוחים צינורות ומזילים לאושרה תל חיים עליונים בתוכיות של הגבולים של החקיקות הפרטיות, והתל, תל אורות הוא, מגרש את המחשקים ומאיר את החיים. פעם, בקיצור, צריך שכדור הארץ לא יהיה קרוב מדי אל השמש ולא יהיה רחוק מדי ממנו. אם לא, או שהוא קופה או שהוא נשרף.